ערב טוב לכולם, אנחנו נמצאים פרשת ויחי, הפרשה האחרונה של ספר בראשית, ספר הישר, שבעצם אנחנו מסיימים גם בתובנות עצומות וגדולות, כאשר יעקב מברך את בניו בברכות מיוחדות, שלכאורה לא כולם בדיוק נראים כמו ברכות, אבל לפני שנגיע לברכות, אנחנו עומדים השבוע לפני עשרה בטבת, ולפני שבוע היה לנו חנוכה, והאם יש קשר בין פרשיות השבוע לבין חנוכה ולבין מה שקורה בעצם בעשרה בטבת? בעשרה בטבת מתאבלים בעיקר על התחלת המצור על ירושלים, כמו כן גם על תרגום התורה ליוונית. זה מה שנקרא התרגום השבעים. ואחת השאלות הגדולות באמת, שאם אנחנו כבר מדברים על עשרה בטבת, אנחנו מבינים שאנחנו מתאבלים על המצור לירושלים. זה מובן. אבל מה כל כך נורא בזה שתרגמו את התורה ליוונית? אני חושב שמאז ועד היום כבר תרגמו את התורה לכל שפה שקיימת בעולם, ולא הכריזו יום אבל על התרגומים האלה. למה דווקא על התרגום התורה ליוונית הכריזו יום אבל, ולא עוד, אלא שבסך הכל הרי משה רבנו שנכנס לארץ, גם הוא כתב את התורה ב-70 שפות. אז מה בעצם הולך כאן? אלא שאם נזכר, לא מזמן עלינו את חנוכה, ואורות החנוכה בעצם העירו את החושך של מי? חושך זה יוון. מה זה יוון? יוון זה תרבות המערב, יוון זה תרבות היוונית, ההלניסטית, התרבות שבעצם מסובבת מסביבנו היום. אותה התרבות של הגוף, הרדיפה אחרי סיפוקים, הרדיפה אחרי האני, רק אני וכל מה שרק יכול לקבל אני מהעולם הזה, זה בעצם תרבות יוון. הבעיה של תרבות יוון שהיא כל כך בעצם דומה לתרבות היהודית מבחינה חיצונית, כי גם שם דוגלים בכל מיני ערכים עליונים. הפילוסופיה היוונית, הפילוסופים היוונים עד היום לא קם אף אחד כמוהם. ופילוסופיה זה דבר חשוב, ויש גם, הם עסקו בעניינים ברומו של עולם, למה העולם נברא ומה המטרה של העולם, וגם היה להם דברים מאוד יפים מבחינת התרבות, המוזיקה וכל הדברים האחרים. בא חנוכה להאיר את עינינו ולהגיד, חבר'ה, מה שאתם נראה לכם כמו אור גדול, זה בעצם חושך עצום ונורא. זה דבר שעלול להביא בעצם לסיום כל דבר בצורה הנוראית ביותר, מכיוון שהכל חיצוני, אין פנימיות בפנים. הבעיה היא שחנוכה נגמר, וחנוכה אנחנו צריכים להבין שהאור שהארנו בשבוע שעבר צריך להמשיך להעיר. אנחנו צריכים לקחת העיר הזה ולמשוך אותו, ואכן לא עובר הרי זמן, והנה המצור על ירושלים. מה זה ירושלים? ירושלים, בית המקדש, זה הלב של העולם, זה הלב של עם ישראל, וזה גם מתקשר ללב של כל אדם ואדם וללב של יהודי. יש מצור על הלב שלנו. מה זה מצור על הלב שלנו? אומר הרב אדם סיני, אומר שהמצור הוא בעצם מהעניין של המלחמה של האני המזויף והאני האמיתי. מה זה אני מזויף? מה זה אני אמיתי? האני המזויף זה בעצם האני שאומר, אני רוצה, אני, רק אני בעולם, והכל בעולם הזה נועד בשבילי, ואני הכי חשוב. זה האני המזויף, זה לא האני האמיתי. בתוך תוכנו יש האני האמיתי, והאני האמיתי זה האני, זה הנשמה הקדושה. זה אותו אני שרוצה לתת הכל מכל הקדוש ברוך הוא. רוצה לתת הכל לכלל. הבעיה היא שהיות ואנחנו גרים, חיים בעולם הזה, מוקפים בכל התערבות והתענוגות של העולם המערבי, אנחנו מתפתים. והמצור הזה בעצם הוא המצור כדי לשבור את החומות שמגינות על האני האמיתי, ולהחדיר את האני המזויף פנימה. וברגע שהאני המזויף יחדור פנימה, אנחנו נאבד את האישיות שלנו, את הנשמה שלנו, והכל יהיה בעצם משועבד לתאוות הגוף, לאני המזויף. וזה בעצם המהות של המצור. ואם אחר דיברנו, הרי כל הרעיון של המצור, זה המצור של יוון, תרבות יוון. ואז עכשיו אנחנו מבינים למה באמת באותו יום אנחנו גם מתאבלים על תרגום התורה ליוונית. כי יוונית מסמלת לחיצוניות. לבוא ולקחת את התורה, שכל כולה פנימיות, ולתרגם אותה לשפה חיצונית יוונית, זה האסון הכי גדול שיכול להיות. ולכן, חשיבות העניין היא חשיבות עליונה. ולכן, התקינו אבל מיוחד. זה שהתורה מתורגמת לשפות כאלה ואחרות, הכל טוב ויפה. אבל בן אדם צריך לדעת ולהבין את האמת. כאשר היוונים, המטרה שלהם הייתה בעצם לקחת את התורה ו... להחריז אותה בעוד ספר, תרגמו ספר, הנה ספר, קריאה, נחמד, יפה, פילוסופיה, ולקח ממנו את כל הפנימיות התאורה שלו. ודרך אגב, אם כבר מדברים על תרגומים, אני נותן פעמיים בשבוע שיעור באנגלית על פרשת שבוע, ולא פעם ולא פעמיים נתקלים בהבדל בין המקור לבין התרגום. כי אי אפשר לתרגם את כל המילים העבריות בתורה לאנגלית או לכל שפה אחרת. ולצערנו הרב, הרבה מהמתורגמנים מנסים לפרש את הדברים כדי שיהיו מובנים. כי לא כל מילה ניתן לתרגם לאנגלית למשל, ואז הם נותנים פרשנות. ולפעמים הפרשנות הזאת חוטאת באמת למטרה בצורה עצומה וגדולה. לכן בתרגום תמיד יש בעיה, כי התרגום יכול לפרש את הדברים החיצוניים, הוא לא יכול לחדור לפנימיות התורה, כי לפנימיות התורה אפשר לחדור רק דרך השפה הקדושה, דרך אותיות שפת הקודש, שרק הם בעצם מעידים על הפנימיות. ולכן מובן לנו עכשיו מה כל כך היה חשוב להתאבל, ומתאבלים עד היום, מתאבלים על העניין הזה של תרגום התורה ליוונית. וזה נחבר אותנו לפרשת השבוע קצת, כאשר יעקב אבינו רוצה לברך את בניו, והוא בא ואומר להם דבר מדהים, דבר שלא כל כך אנחנו רואים אותו, אבל הוא אומר כך, ויקרא יעקב אל בניו ואומר, אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. יקבצו ושימו בני יעקב ושימו אל ישראל אביכם. ואז ראובן בחורי אתה כוחי וראשיתוני, מתחיל עם הברכות לבנים. איפה אחרית הימים? אז באמת רש"י במקום ביקש לגלות את הקץ, ונסתלקה ממנו שכינה והתחיל אומר דברים אחרים. אומר הזוהר הקדוש, אם התורה אומרת, ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר יאספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, ולא כתוב שהוא לא אמר, אז הוא אמר. זוהר הקדוש. אז מה הוא אמר? איפה מה שהוא אמר? אלא אומרים כאן, יש כאן דבר נפלא, דבר מדהים. הוא אומר, ויקרא יעקב אל בניו, יש מה שנקרא גאולה בעיתה אחישנה. יש בעיתה, זה בזמנה, ועל זה אומרת הגמרא, איך אומרים? שאלה שמחשבים את הקץ, שיכלו מחשבי הקיצים. לא מגיע להם לחיות, לאלה שמחשבים את הקיצים. איזה קיצים? כבר לא פעם ולא פעמיים חישבו קיצים אנשים, גדולים ומרוממים מהעם, אבל הכוונה היא לאחישנה. יש שתי גאולות, יש גאולה בעיתה, שזה הזמן שנקבע, ואז לא יעזור מה נעשה ומה לא נעשה, הגאולה בוא תבוא. אבל יש אחישנה, יש אפשרות לעם ישראל להכיש את הגאולה, להביא אותה לפני זמנה. וזה קורה רק אם עם ישראל עושים תשובה. וזה בעצם מה שניסה ליעקב להגיד לבניו. איך הוא אומר עליהם את זה? אספו, תתאספו ביחד, ואגידה, תהיו אגודה אחת, ואז תראו אשר יקרא אתכם באחרית הימים. רוצים להביא את הגאולה? אני אספר לכם איך. תהיו ביחד, הכוח שלה ביחד. ואז, איך נהיים ביחד? ואז הוא מתוכן את הברכות, שחלק מהברכות נראות, סליחה על הביטוי, בכלל לא כמו ברכה, למשל, שמעון ולוי אחי, כלי חמס מחאותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחת כבודי, כי והפעם הרגו איש, וברצונם יקרו שור, ארור הפעם כי אז, ועברתם כי קשתה, אכלכם ביעקב, אפיצם בזה, זה ברכה? זה נשמע כמו כללה, איזה מין ברכה זו? אלא שכאן חשוב לדעת ולהבין, זה כמו שאני סיכר רק לפני שעה, העברתי שיעור, על הנה, היה לנו שיטפון במחסן, ואז מה שקרה, חלק מהסחורה הלכה, והיה בעיה לספק סחורה. אז יש אנשים שהבינו את זה, וקיבלו את זה בהבנה, ויש אנשים שלא רצו לשמוע שום תירוצים, אני, הסחורה מגיעה לי, ופה ושם, ואז למדנו תובנה עצומה. אתה יכול להיות שיהיה לך הרבה סחורה, אבל אין לך מי שיוביל אותה, לא עשינו כלום. יכול להיות שיש לך איש מחירות מצוין בחנות, אבל אין סחורה, אז לא עשינו כלום. יכול להיות שיש לך סחורה, אבל יש מי שימכור. יכול להיות שיש לך סחורה ואין מחסנאי שיסדר. יכול להיות שהמסעית נתקעה. יכול להיות מסמיון דברים. ביתום אתה מגלה שהעניין הזה של הסחורה והפרנסה, העסק כולו מורכב מהרבה מרכיבים. כך גם עם ישראל בנוי מהרבה מרכיבים. ומה שבעצם כאן מגלה יעקב לבניו, אני אומר לכל אחד ואחד מכם את התכונות שלו. עם התכונות האלה אתם תילחמו ואתם תעשו את הדבר הנכון. אתם יכולים להשתמש בהם לטוב ויכולים להשתמש להם לרע. והדוגמה הקלאסית זה שמעון ולוי. לוי לקח את זה לקיצוניות הטובה, שכולם חוטאים בחטא העגל, שבט לוי לא חוטא. לעומת זאת שמעון לקח את זה לקיצוניות השנייה עם המדיינית, ולא ניכנס כאן לתיאור התיאורים, אבל גם כאן הוכחה שבעצם מה שכאן יעקב אומר זה ברכה. כי הברכה הכי גדולה לאדם זה לדעת מהם התכונות שלו ומה התפקיד שלו בעולם הזה. וזה בעצם עוזר לו להגיע לעולם הבא. ואם אתם רוצים לטעות האם באמת זה ברכה, אז כתוב בפירוש, כל אלה שבטי ישראל 12, וזאת אשר דיבר להם אביהם, ויברך אותם, איש אשר כברכתו ברך אותם. וכאן נשאל עוד שאלה מאוד מעניינת, אם זה כך, והרי בסך הכל הוא מגלה לבני אדם את הדברים הלא כל כך נעימים, לא כל כך נעימים, כמו שהוא אומר כאן לשמעון ולוי, למה לא תגיד להם איזה בצד, למה לפני כולם, למה לבייש אותם, למה להגיד להם, שמו, אתם עצבניים, אתם פחזדנים, אתם פוחזים, בשביל מה להגיד להם, תגיד זה לבד, אבל הוא אומר את זה לפני כולם, למה? כי זה בדיוק הרעיון. קודם כל, אצל כל אחד ואחד מאיתנו יש את אותן תכונות שמכילים כאן כל 12 השבטים. רק אצל אחד זה יותר, אצל השני זה פחות. אבל הלימוד היותר גדול זה לדעת ולהבין שלכל אחד ואחד יש את התפקיד שלו במערכת. אנחנו לא דומים. כל אחד ואחד יש לו תפקיד שונה. אבל כמו מכונה וכמו העסק, אם לא יהיה מחסנאי, אם לא יהיה זה, העסק לא יתפקד. לכן כל אחד ואחד יש לו תפקיד, וכל אחד ואחד צריך ללמוד את תפקידו. וזה מה שהוא אומר להם. אספו, תתאספו ביחד, תהיו אגודה אחת, וכל אחד ואחד מכם יעשה את התפקיד שלו. אם תעשו את זה כך, בצורה הנכונה, ממילא תבוא הגאולה במהרה בימינו אמן.